שלום לכם, אנחנו הקוראות בקול, רותי חלבני, תמי קצין, אנחנו זמרות, מורות לפיתוח קול ומשוחחות על כל מיני נושאים שקשורים לקול. אז היום הנושא שלנו הוא מיתוסים, מיתוסים שזמרים ומורים משתמשים בהם. תמי, זה מוכר לך הנושא הזה?
לגמרי, לגמרי. אז יש, אתם יודעים, יש את הדברים שאנחנו מרגישים, יש דברים שאנחנו מאמינים בהם, ויש את העובדות, עובדות אובייקטיביות שככה הגוף עובד. ואנחנו צריכים לדעת להפריד בין שני הדברים האלה, ולא לקרוך אותם יחד לחבילה אחת, ולקרוא לתחושות שלנו כעובדה. ואנחנו תכף ניכנס לפרטים של כל הדברים האלה, אבל אולי קודם נסתכל על למה בכלל נוצרו המיתוסים האלה, רותי.
אז מיתוסים מבחינתי, אני אומרת, אין אז'אן בלי אז'. ומה הכוונה? שמיתוסים באים בעצם לעזור לנו להבין משהו, להבין משהו שהמוח שלנו לא קולט מיד, או שאין לנו מילים מוגדרות לזה, ו... יש איזשהו גרעין קטן של אמת שם, אבל זאת לא האמת הגורפת. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאם יש מיתוס כמו, תכף נדבר על כמה כאלה שעולים לנו ממש ישר, יש לנו נושא מסוים שמתייחס לאסור לשיר מהגרון, למשל, ותכף נדבר על זה. יש איזשהו משהו, גרעין של אמת שמה, שבן אדם מתייחס לגרון כמקור של שירה, או משהו שנשמע להם כמו שירה מהגרון, ו-no-no. ואני חושבת שמה שאנחנו עכשיו נדבר, נפריח אולי, איך שאומרים את המיתוסים האלה, זה יעזור לאנשים להבין מה עומד מאחורי המיתוסים, וזה שבעצם היו כוונות טובות כדי להבין תופעות מסוימות, אבל כנראה שלא היה את כל הידע. ואני,
זה העניין, בדיוק.
אני חונקתי על מיתוסים, אני יכולה להגיד שיש דברים אפילו כמו דעות קדומות על הכל, שעוד לא לגמרי השתחררתי מהם. ואולי השיחה הזאת תעזור לי בנושא הזה, ולאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה ולהקלטה.
את אמרת דבר מאוד חשוב, את אמרת, לא היה את הידע הזה. הדרך היחידה, בעצם לתקשר בין אנשים זה לדבר עם הדימויים האלה, וכיוון שלא היה את המידע, אז קראו לזה עובדות. הבעיה היא שזה נשאר והמשיך, גם כשהידע כבר קיים, אפשר לפתוח ספר, אפשר לראות ביוטיוב, אפשר ללכת להרצאות, ועדיין אנשים מתייחסים למיתוסים האלה בתור אמת לאמיתה. ולכן אנחנו בעצם עושות את השיחה הזאת. כמובן זה הולך להיות קצה בים של דברים, אבל אין דבר, אנחנו מקוות שזה יפתח את התיאבון לכל מי שרואה ושומע אותנו. אז בואי נדבר על המיתוס הראשון, רותי.
כן, אסור לשיר מהגרון. כמה פעמים שמעתם את זה? הוא שר מהגרון, היא שרה מהגרון, ומעניין מה אתם שומעים עכשיו בדמיון שלכם. אז אני מבחינתי, אני מבינה את זה שהמקור של יצירת הסאונד הוא בעצם מונח בתוך קופסת הקול, והיא יושבת בתוך הגרון. אין מה לעשות, הפקת הקול קורית בגרון. במיתרי הקול ממוקמים בתוך הגרון. אז אין לשיר לא מהגרון. ואני חושבת שכשמישהו מתכוון לזה, תמי, למה הוא מתכוון כשהוא אומר לא לשיר מהגרון?
אני מניחה שכי אני שמעתי את זה בכל מיני וריאציות, וגם אני השתמשתי במילה הזאת פעם, זה לחץ בגרון, הצרה של הגרון. אז התחושה היא שפתאום יש תחושה בגרון. כששרים טוב, אין לנו בכלל תחושות שם הרבה פעמים. אנחנו לא מכירים את המיתרים שלנו מבחינת תחושה, עד שאנחנו סוגרים אותם בכוח, זה גם כן לא טעם רק, אנחנו מרגישות יותר את הגרון. אז קוראים לזה לשיר מהגרון.
את יודעת, מזכיר לי משהו, קודם כל זה כל כך מדויק מה שאת אומרת כרגע, ואני זוכרת את אולי אפילו פעם ראשונה שקרה לי בשיעור פיתוח קול, שאמרתי למורה שלי שאני לא יודעת מאיפה הקול יוצא, מין איזו תחושה שלפני זה, הייתה לי תחושה מאוד גרונית, אולי של מאמץ, אולי של לחץ בגרון, אבל כשהכל זרם, כשבעצם השתמשתי בחללי תעודה, התחללי תעודה שלי היו פתוחים, המעבר של אוויר חופשי, פשוט לא הרגשתי שום מאמץ, הכל זרם כמו חמאה, כמו איזה דבש, זה המטאפורות שהשתמשתי בהן בעצמי, לא הרגשתי את המקור מעורב, זאת אומרת, ברור לי שזה נעשה בגרון, אבל זה היה כאילו מעבר, sing beyond your throat, זה הדברים ששמעתי, לא הבנתי אותם אז, מה זה לשיר מעבר, מעל, כן? אבל זה שאין דבר כזה לא לשיר מהגרון, כי אנחנו יודעות את המקור.
קודם כל, זאת חוויה נהדרת, מה שאת מתארת. זה מזכיר לי שלפעמים תלמידים שלי, שהם פעם ראשונה חווים שירה ללא לחץ, הם אומרים, רגע, אבל אני לא שר. הם כל כך רגילים להרגיש את הלחץ מבחינתם, בדמיון שלהם, בחוויה האישית שלהם יותר נכון, לשיר זה להרגיש משהו בגרון. ואז ברגע שאתה לא מרגיש, כמו שאת תיארת את זה כל כך יפה, וואו, אולי אני עושה משהו לא נכון ואני בעצם לא שר, כי אין שם תחושה. ופה כבר מגיע המידע, הידע, שבעצם אנחנו שואפות להגיע למקום הזה, בכל טכניקה, בכל סגנון שהוא. כמה שיותר לא להרגיש את הגרון, או כמעט ולא.
יכול להיות שזה גם מתחבר ל-no pain, no gain, כל ה... צריך מאמץ, צריך... זה גם קצת מזכיר ספורט, כאילו שאנחנו אוהבים להרגיש קצת את ההתכווצות שרירים אחרי מאמץ, כדי להרגיש עשינו משהו, כן? והתכווצות שרירים של מיתרי, או של השרירים המעורבים בהפקת הכל, יכולה להרגיש כמו כאב לא רצוי. זאת אומרת, ממש, וזה ממש. כבר סיפור אחר, מתוך לחץ אפשר להרגיש כאב. אז אנחנו נמנעים מהכאב הזה, מהאובר לחץ הזה, ואני חושבת שאם פעם נוספת נשמע, כאילו מישהו אומר לנו לשיר מהגרון, אני הייתי ככה מציעה לאנשים להתייחס לזה בעדינות ואפילו באיזושהי אמפתיה. הכוונה שלהם, כמו שתמי אומרת, אני מרגיש שנשאר בלחץ, יש לי איזשהו לחץ בגרון, כואב לי בגרון, לא נעים לי בגרון, אבל ברור שצריך להחזיר את התודעה, את הזה לזה ששרים כן נשאר. מהמקור שנמצא בתוך הגרון, כן, זה מאוד חשוב, אפשר לדבר על זה המון, אבל על התפיסה הזאת של הרצון לתפוס משהו, כאילו הכל עדיין הוא דבר אבסטרקטי, אנחנו לא רואים אותו זז, אין לנו איזשהו צבע כזה, איזה צבע של נוזל שמראה לנו איך הצליל זז, המורה לא רואה איך הצליל עובר אצל התלמיד, והתלמיד בעצמו לא רואה את את הפנימיות של הגוף שלו.
וגם לא כל כך מרגיש, כמו שאמרנו, נכון. הוא הרבה פעמים לא יודע ולא מרגיש מה שקורה, עד שזה כואב.
נכון, בדיוק.
כן, כן. אוקיי, בואי נלך למיתוס נוסף, שאנחנו שומעות אותו הרבה, וזה שרים מהבטן.
הנה עוד אחד.
שרים מהבטן. כן, בבטן בעצם, בפיזי, יש לנו שם קיבת, חול, מעיים, כבד, שמחה וססון. והיא נמצאת מתחת לעברי הנשימה. איפה, מה העבר הנשימה שלנו?
כן. שלא נדבר על זה שהשרעפת חוצצת בין איברי העיכול, הבטן, ואיברי הנשימה. זאת אומרת שיש לנו עוד אפילו ביניהם איזשהו חיץ.
כן, נכון מאוד.
צער או משהו כזה, לא משנה שיש בחורים שעוברים בהקנה והוושת, אבל מבחינתנו זה ממש לא משם, אנחנו לא שרים מהבטן. אז
הבטן פשוט מגיבה לשאיפה, ברגע שהריאות והצלעות מתרחבות, השרפת יורדת, אין מקום לעברי הבטן, ואז הבטן מתרחבת, וזאת החוויה. החוויה היא של אנשים, כשהם לא יודעים מה קורה, זה שהבטן מתרחבת, אז קוראים לזה נושמים מהבטן, שרים מהבטן, יש לנו כל מיני אמירות מאוד מקובלות לנו, לי היו פעם, אני היום עדיין פוגשת את זה, וצריך לזכור מהו איבר הנשימה האמיתי, והבטן רק מתרחבת, מגיבה, מתכווצת. רותי, למה אבל? למה זה, איך הגענו לזה מעבר לתנועה?
מעבר לזה, אני חושבת שיש לזה גם את ההסתכלות ההוליסטית לזה, על לשיר מהבטן, זה להתקרב לעצמנו, להתחבר לרגשות הפנימיים שלנו, להביא את האמת שלנו, את האותנטיות שלנו, sing from your guts, להתחבר, זה מין איזה אפילו חוצפה כזאת, העזה, אנחנו הרבה פעמים גם קולטים אנשים ששרים הרבה בכל ראש, כאילו שהם לא מחוברים לכל הגוף שלהם, כי אנחנו לא שומעים את המימד של סגירת המיתרים שמפיקה את הרגיסטר של ה-chest voice, אז אנחנו אומרים שהם לא מחוברים לבטן, כמו הנערי וינה, אלו ששרים ככה בקולות כאלו זקים ונעימים וכל זה, ויש תחושה שהם כאילו... זה, אבל זה יכולה להיות שירה הכי, הכי, הכי תחושתית, והכי קשורה, והכי מחוברת. רק אנחנו שומעים את זה כמו צלילים עיליים בראש, כן? אבל אני חושבת שלשיר מהבטן, הרבה אנשים פוחדים לאבד את התחושה הזאת של השירה מהבטן, כי זה אומר, אני לא שר מעצמי, אני לא שר מהרגשות הפנימיים שלי, אני מנותק מזה. כן. אני לא מביא את עצמי. אז אולי צריך לשים באמת את ההבדל בין טכניקה, נשימה, שאנחנו מתייחסים להרחבה של הבטן, לבין שירה שהיא מערבת רגשות ואמת ועומק, והדברים האלה שאנחנו יכולים להתייחס אליה במטאפורה, לשיר מהקישקה, כאילו לשיר מהבטן. תשמע, באיזה איברים אנחנו משתמשים, ראיתם פעם איך זה נראה, הקישקה הזה? כאילו, אני לא רוצה לשיר משם.
הוא מסובך מאוד.
מסובך, דחוס, לא יפה.
אוקיי, את הבאת דברים מאוד מאוד חשובים, ואת יודעת, יש גם מצב הפוך, שבו יש אנשים שמתקשים להתחבר לבטן, מתקשים, ושוב, זה דימוי, ובעצם מה שמאפיין את השירה שלהם, זה השירה המלאכית, אבל לפעמים זאת אישה בת 50, שכבר הייתה אמורה לעבור כמה דברים, ולא להישמע כמו ילד בן 10. או ילדה בת 10, וזה, הדימוי הזה הוא יכול להיות מאוד עוצמתי, אבל רק לזכור, זה כל מה שאנחנו מנסות לחדד פה, לזכור שזה דימוי, כי אין שם, זה לא איבר נשימה, וזה לא איבר שירה, ועדיין הוא יכול להשפיע לנו על ההרגשה, ולגייס דברים פיזיים בגוף, כתגובות לדימוי שאנחנו מפעילות, וזה הכל טוב במקרה הזה, זה נהדר שיש לנו עולם דימויים.
ואני אוסיף עוד דבר קטן, נרחיב אותו בפעם אחרת, על זה שהרבה פעמים מחברים שירה מהבטן עם chest voice, כן? עם ההפעלה של ה-TA מסור, כאילו של הווקליס, במיתרי הקול, וחושבים ששירה מהבטן היא שירה חזקה, היא בעצם שירה עם הרבה עוצמה, וצריך להיזהר גם מהמונח הזה ומהחיבור הזה לבטן אין קשר בעצם לזה, ו... או אנחנו ניכנס גם לעניין של תמיכה, משתמשים בבטן כתמיכה, אז צריך לדעת שזה מושג מאורפל, ותומן בתוכו המון המון תת מושגים, וסיבות שהמיתוס הזה בעצם נבנה. אז הנה עכשיו אנחנו פתחנו אותו. כן, ו...
אוקיי, מה הנושא הרביעי שלנו, המיתוס הרביעי?
המיתוס הזה...
טכניקה קלאסית. היא טכניקה בטוחה...
וכל השאר... אני חייבת לך לראות לכם את זה. רק טכניקה קלאסית היא טכניקה בטוחה, וכל השאר גורמים נזקים לכל.
תדאם!
אוקיי.
את יודעת כמה פעמים שמעתי את זה? שמעתי את זה מאנשים שכיבדתי, אנשים שבאו אליי בזעם ואמרו לי את זה, איך אני מעיזה ללמד מה שאני למדת. שמעתי את זה במוסדות רשמיים שמלמדים מוזיקה, וואו, זה חתיכת מיתוס שמחזיק וממשיך וממשיך להתעקש.
כן,
לגמרי. Tell us about it.
אז זהו, אז אולי בגלל שאני זמרת אופרה ביסוד שלי, במהות שלי, בעבודה, בניסיון, אז הייתי אומרת שלפעמים זה מאוד החמיא לי. מאוד שמחתי לדעת שיש לי בסיס קלאסי. אבל אני רוצה להגיד ש... גם במיתוס הזה יש משהו, יש איזשהו גרעין של אמת, ואני מנסה להתייחס אליו עכשיו, עם הרבה רחמנות אולי, כי אני חושבת, גם בגלל שעכשיו אני כל כך הרבה שנים מתעסקת במוזיקה אחרת, מלמדת מוזיקה ותחומים אחרים, אני יודעת בפנים בעמוק שהגיעו אליי כל כך הרבה תלמידים, שלא למדו יום אחד שירה קלאסית בחיים שלהם, והם שרו ושרים נפלא, והכל עובד אצלם, ויש להם מיקס טבעי, והכל זורם, ונשימה יושבת במקום, הכל עובד כמו שצריך, אז שלא יגידו לי את זה. אז אני יודעת שהבסיס בעצם בתוך הדבר הזה, אני חושבת שכששירה קלאסית מתייחסים אליה הרבה פעמים בתור משמעת, בתור משהו שנבנה רובד על רובד ומרמה אחת, מרמת אפס עד רמה מסוימת, או בוא נגיד ככה שזמר קלאסי בדרך כלל לא מופיע בשנה הראשונה או השנייה או השלישית של הלימודים הקלאסיים הסטנדרטיים שלו, או לפחות ככה זה היה. אני יודעת על זמרות קלאסיות כמו צ'צ'יליה ברטולי שסיפרה על זה שאימא שלה סגרה אותה בחדר, אימא שלה הייתה מורה לפיתוח קול, ולימדה אותו במשך 8 שנים את כל האריות האיטלקיות, כן? והיא בעצם לא נתנה לה לצאת החוצה להופיע עד שהקול שלה לא היה מסודר. נכון, יש לה טכניקה מעולה ואולי זאת הסיבה לזה, אני לא יודעת, אבל זה אולד סקול, זה כזה אולד סקול, כן? וזה נכון שבשירה לא קלאסית, יש כאלו שיכולים לסדר את הקול שלהם, או שהקול שלהם כבר יהיה מוכן להופעות בתקופה קצרה יותר, מאשר קול של זמר קלאסי. יש בזה אמת. יש בזה אמת. לקול קלאסי ולהפקה קלאסית יכול לקחת הרבה שנים למצב את זה, לעצב את זה בגוף, לפתח את השרירים, לפתח את הסטמינה. אבל להגיד שזה, או בלי זה, אי אפשר להתקדם ואי אפשר לשיר טוב, את זה אני מוכנה לזרוק מהחלון.
תראי, הדרישות מראש הן שונות, וזה לא ששירה פופולרית שדורשת פחות טכנית היא פחות טובה, היא באמת הולכת לכיוונים אחרים. אני חושבת שאפילו נוכל לעשות פעם שיחה קצת על הנושאים הטכניים, מה ההבדל, מה הדרישות השונות בין שירה קלאסית ל... נקרא לזה פופולרית, הם קוראים לזה היום בעולם כבר CCM, Contemporary Commercial Music. אז אני לא ממש אכנס לזה לעומק, אבל אני קודם כל מסכימה איתך לחלוטין, שאין שום צורך ללמד את מי שלא מתעניין בשירה קלאסית, את הטכניקה הקלאסית. כל התרגילים נמצאים בתוך מה שאנחנו למדות טכנית, אבל אנחנו לא שמות דגש על הדברים האלה. אין כללים כאלה נוקשים, ממש לא, להפך. ובשירה הפופולרית או ה-CCM, אנחנו יותר מתעסקים עם לשיר בריא, לשמור על הכל, ולחקור גוונים שונים, ממש לדחוף את הקצוות כמה שיותר, לא רק מבחינת מנעד, כמו שנגיד קלאסי, זה עוצמה, זה מנעד, אבל הכללים שם הרבה יותר נוקשים, אלא אנחנו עובדים על גוונים שהם לחלוטין לא מקובלים בשירה הקלאסית. אז אם זמר או זמרת לומדים רק שירה קלאסית, ואז בשירה הפרטית שלהם, זאת שהם הולכים להופעות, שהם עובדים עם הרכב, הם ירצו לשיר ג'אז, רוק, כל אחד מהסגננות האלה, הם ילכו לאיבוד, כי הם לא חקרו את המקומות האלה, הם לא יודעים איך להישמר מהסכנות, איך לעשות את זה נכון, והפער הוא מאוד מאוד גדול, ואני רק רוצה להזכיר שזה בדיוק הייתה הטראומה שלי, שאני למדתי קלאסי, כי לא היה שום דבר אחר איפה שלמדתי באוניברסיטה, ובערב הייתי הולכת עם הגיטרה ומצמבלת, רוק וקאנטרי מיוזיק ושירים אחרים, ואני נורא 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 התעייפתי, והמורה שלי אמרה לי, אני לא יכולה לעזור לך, אני לא מבינה את הטכניקה שאת משתמשת בה, ואני לא יודעת איך, זה פער נורא גדול, אז זה לחלוטין לא נכון, ואנחנו לא צריכים ללמוד אחד כדי להצליח בשני, יש הבדל?
נכון.
דרך אגב, יש גם דברים דומים, קודם כל נושמים, מפיקים קול, אזורי התעודה עובדים, אבל יש המון הבדלים וכן כדאי ללמוד את הסגנון שאתה רוצה להתמקצע בו.
את יודעת, משהו שנורא נורא הדליק אותי, זה בפן יוניברסיטי, במחלקה של הקולט, תיאטר, מיוזיק תיאטר.
מיוזיקל תיאטר, כן.
כן, הם עושים משהו מדליק, ואני יודעת שעוד לא הביאו את זה לארץ, ובעיניי זה הצעד הבא. בתוך המגמה, בתוך התואר, בתוך הסיליבוס שלהם, יש להם, הם רוצים שזמרים יתנסו, גם בשירה קלאסית, למול שירה של מחזות זמר, וגם פופ. וממש ברפרטואר, הסתכלתי לראות מה הקריטריונים שלהם. הם יכולים לשיר אריה של מימי מילה בוהם באופרה, ולשיר איזשהו משהו, איזשהו תפקיד לג'יט במיוזיקל, ועוד איזה שיר של סלין דיון, או משהו כזה. ואני אומרת, וואו, איך זה פותח להם את האפשרויות? זאת אומרת שיש להם גם מורה שנותנת להם הפקה קלאסית, אם הם רוצים את זה, וגם מורה שמתעסקת עם הפקה פופולרית, ו- זה לא שאי אפשר לחיות אחד ביד השני. אפשר ללמד גם את שניהם, ואפשר לשיר בשני ההפקות, בשתי ההפקות האלה. אבל מה שיפה זה הפתיחות הזאת, ולתת לאחד לגור אחד ליד השני.
ולהשפיע.
הם לא רבים אחד עם השני. בסוף אנשים מחליטים על כיוון מסוים, מכל מיני סיבות אחרות. אני רוצה להגיד עוד דבר קטן, בשבחה של הטכניקה הקלאסית, אני חושבת שתלמידים צעירים שלי שלומדים איתי בקונסרבטוריון, הרבה פעמים ראיתי שהתחלתי איתם, הם רצו לשיר רק פופ, 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 פופ. והבנתי שבאיזשהו מקום הם מגבילים את עצמם. זה יצא מתוך זה שהם פשוט לא הכירו חומרים אחרים. הקפיצה לג'אז הייתה רחוקה מדי, והקפיצה אפילו למחזות זמר הייתה רחוקה מדי, והרגשתי שיכול להיות שיתאים להם להתנסות בשירה קלאסית. זאת אומרת, לנסות לראות מה זה. וראיתי איזושהי תמורה או איזשהו שינוי מאוד יפה אצל כמה תלמידות, שעשיתי להם איזשהו introduction. פתחתי להם גם את העולם הקלאסי. חלק התאהבו והחליטו להשקיע שם. זאת אומרת, עצם זה שבכלל הראיתי להם שיש משהו, שיש שפות אחרות שאפשר לשיר בהם, פתאום ילדה נדלקת על גרמנית. לא יודעת מאיפה זה בא לה, זה בכלל לא מהמוצא שלה ולא כלום. או ילדה נורא אוהבת לשיר שנסון צרפתי, או באנגלית, או באיטלקית, או בלטינית. למה לא? אם אפשר לפתוח את היריעה הזאת של האפשרויות, זה נפלא, זה מרחיב אופקים, אפשר ללמוד היסטוריה ותולדות המוזיקה דרך הדברים האלה. אז זה לא מתאים לכל אחד. זה רק אלו שמביעים את הרצון ללמוד את זה. אז אם אפשר, ואם את מורה או יכולה לאפשר להם מישהו את את ה-education הזה, את ההשכלה הזאת, אז למה לא, כן? אני גם אומרת שלי, אני לא מצרה על זה שלמדתי ושרתי מוזיקה קלאסית, אבל אני יודעת שבאיזשהו שלב זה טוב לקול שלי, אבל זה העט מאוד, או אפילו מנע ממני מלשיר סגנונות אחרים שכן רציתי לשיר. אז אצלי זה לא היה מאוזן בשנים הראשונות, ואני הייתי מאוד רוצה שאנשים ילמדו איך לאזן בין טכניקות, שיפתחו להם את האפשרויות האלו, ושהם יבחרו בסוף איפה הם מתמקדים.
יופי, רותי, זה מאוד מעניין. אני רוצה שנעשה על זה שיחה פעם, אבל השיחה הבאה שלנו תהיה על עוד מיתוסים. אנחנו פשוט החלטנו בגלל אורך הזמן לחלק את זה לשתיים. אז stay tuned for the next time. ובינתיים, להתראות, רותי, ולהתראות לכם.
להתראות.
ביי.